רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות פרויקט The Growth של בזק בינלאומי. יש לכם סטארט-אפ עם מוצר בשל בעולמות הגיימינג, IoT, סייבר וביג דאטה, או מוצר חדשני שיכול להיות רלוונטי? עכשיו תוכלו לקבל הזדמנות לחשוף אותו למיליוני יוזרים. בזק בינלאומי מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט הסטארט-אפים שלה, ולקבל הזדמנות לשיתוף פעולה מסחרי, לרקום קשרים עם שותפי העסקיים, ואפילו לשווק את המוצר בקרב לקוחות החברה. נראה לכם שאתם מתאימים? ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, ה-20 בדצמבר. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח מידע על החברה, המוצר ופרטי קשר למייל growth@bezekint.co.il. אני חוזר, growth@bezekint.co.il. בהצלחה.
תגידו, יש לכם שאלות? שאלות מהסוג שאתם פשוט הולכים ברחוב ופתאום נתקעת לכם איזו מין שאלה בראש. כאילו, למה בעצם לגברים יש פתמות? ולמה אנחנו נוהגים בצד ימין ולא בצד שמאל? ואם אני אחפור ישר למטה, אני באמת אגיע לסין? וחייזרים, יש? אין? ומה הקטע עם העצי פיקוס האלה שעושים כל כך הרבה לכלוך? מי הדביל ששתל אותם שם? אז, אם יש לכם שאלות, אולי כדאי שתקשיבו לתשובה. התשובה עם דורון פישלר, זה אני, הוא פודקאסט עם שאלות מעניינות ותשובות עוד יותר מעניינות. לשאלות שאולי שאלתם את עצמכם ואולי לא, אבל כדאי להקשיב בכל מקרה. יהיה מעניין. באתר של עושים היסטוריה או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם. להתראות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
ואז היא כאילו נפלה עליי מ... 4.5 מטר, ואני עם הרתמה הזאת של הטיפוס, אני עומד שם, אני לא יודע, כאילו, אני צריך לזוז, אני צריך לתפוס אותה, בסוף ברחתי, אתה שומע, שפוץ! אתה בטח, עם כל הרזון שלך ועם הגובה הזה, אתה לא צריך לטפס, אתה רק מרים יד מלמטה, נופק לזה, לא?
אני בספורט זה פחות אקסטרים.
מה?
זה תקופה קצרה בכדורסל, אבל זה נגמר לא משהו.
אני יכול לראות אותך דווקא בכדורסל.
כן, היה שם איזה משחק היסטורי, אני לא בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה, אבל...
תן לי בשתי מילים, בזמן שהוא עושה פה את הבלנס.
הייתי בחטיבה, היה משחק גורלי של קבוצת הפועל שפיים, משחק גמר, משהו טירוף, אחי. מי לא היה שם? בכל אופן, רבע רביעי, מתח בסיאו, הקבוצה השנייה מובילה, אני שחקן ספסל ידוע, יושב על הספסל, שוקיסט, בוהה בחלל. פתאום, טיים אאוט, המאמן קורא דור. אני כאילו, מה, איפה אני קשור לכל המאורע הזה? טוב, סבבה, אז אני מצטרף שם לשחקנים, בזמן שהמאמן מתכנן תוכניות, אני עדיין בריחוף, מנסה להקל את כל הסיטואציה. בקיצור, סוף הטיימאוט, כל מה שאני שומע זה דור מקבל את הכדור, אני מרים את הראש לשעון ואני רואה שנשאר שנייה ו-45 מאיות לסוף המשחק. לימים הבנתי שזה היה דקה ו-45 שניות.
לא בשביל משהו להפריע לך, אבל גמרת בלנס, אולי נתחיל את התוכנית פה.
יאללה, נתחיל.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, תוכנית חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר, ואיתי כדורסלן העבר דור קומט. היי דור.
מה הולך?
היום אנחנו מקליטים ב-15 בנובמבר, שנייה וחצי אחרי שנכנסה לתוקפה הפסקת האש בדרום, שנייה ורבע אחרי שליברמן התפטר. שוב, במחאה, וסטטיסטית בערך חודש לפני שתיכנס לתוקפה הפסקת האש בדרום. כבר אמרתי פה כמה פעמים שנראה כאילו כל חדשות הטכנולוגיה יכולות להתחלק לשתי קבוצות גדולות. אבטחת מידע ו-AI. ועכשיו לקראת עונת החגים בארצות הברית אני יכול לדווח שיש עוד קטגוריה שהיא כנראה די עונתית, קניות. וספציפית איך להוציא מה שיותר כסף על מה שיותר דברים שהצורך בהם הוא בעדינות, לא ודאי. יש לנו את בלק פריידי, את יום הרווקים, את הבוקסינג דיי, את הקריסמס ופרנזי משוגע של קניות שהולך דרך כל הרשת ומשתלב לא רע עם המגמות שלמעלה של אבטחה ו-AI. אז לא רק קניות, זאת עונת המתנות, ולקראת החגים השנה, המון אנשים הולכים לקנות למשפחה שלהם פרצת אבטחה במתנה. בערך כל דובון צעצוע שתקנו כיום הוא מחובר לרשת איכשהו, ואם אתם לא שמים לב, הוא גם יספר לכל העולם מה קורה אצלכם בבית. אז מוזילה, הארגון שהביא לנו שואלים כתומים בפיירפוקס, פרסם מדריך קניות תחת הכותרת Privacy Not Included. שם הם נותנים דירוג פרטיות למצלמות רשת, לצעצועים, רמקולים חכמים, רחפנים, שעונים ואפילו לאוזניות. אז אם אתם רוצים להתבאס ממש ממשהו שכבר קניתם, שמתי לינק בתיאור של הפרק. אתם זוכרים שלפני זמן קצר אמזון פתחו חנות של כך ולך, נקרא אמזון גו. אתה נכנס לסופר, מוריד דברים מהמעדפים ובגדול יוצא. יש בחנות כמה עשרות מצלמות שמזהות מי אתה ומה לקחת ומחייבות אותך ובלי לעבור בקופה ובלי הטרחה הבלתי נסבלת הזאת של אשכרה לדבר עם אנשים. אז לפני שנה זה היה קונספט של אמזון ויש להם חנות או אולי קצת יותר מחנות אחת. בקרוב, ממש ממש עוד שנייה, זה מגיע לפיצוצייה הקרובה לביתכם. אז לפני שנה זה היה רק קונספט של אמזון והנה הנה זה מגיע לפיצוצייה הקרובה לביתכם. Standard Cognition, שגייסה השבוע 40 מיליון דולר, מפתחת מערכת שהופכת כל חנות לחנות חכמה. הם שמים כמה מצלמות על התקרה ועוד כמה על הקירות, ובגדול, זהו. אחד הדברים שמגניבים פה זה שלא צריך להזדהות עם חשבון של אמזון או עם מערכת לזיהוי פנים. ברגע שאתם פותחים את האפליקציה, המסך שבטלפון מתחיל להבהב במהירות ובצבע ייחודי. העיבוב הזה הוא בעצם הסיסמה שלכם. המצלמות מזהות אותו וזה מתחבר לחשבון. עכשיו הם גם בודקים מה לקחתם מהמדפים, וכשאתם מתקרבים לקופה נותנים לכם רשימה. והנה המקצוע של הקופאי מצטרף אל אחיו המרכזנית, הפועל החקלאי ועוד שנייה נהגי המסעיות, ומפנה את מקומו למכונה. כמה מילים על בריאות, AI ופרטיות של מידע. היום הייתה חברה קטנה בשם DeepMind שפיתחה מערכת מומחה, ממשק שמייעץ לרופאים ולאחיות על טיפולים. הרעיון הוא לא חדש, היישום היה מצוין, בין היתר בגלל שדיפ-מיינד ישבה בתוך, או נרכשה על ידי, קונצרן אלפאבט, שאחת החברות שהוא מחזיק בהן זה כמובן גוגל. ואפליקציית סטרים של החברה עבדה בשיתוף עם ה-NHS, נכנסה לבערך 10 בתי חולים באנגליה, וסיפקה תמיכה בהחלטות טיפוליות. היה להם גם טאקל לא פשוט עם פרטיות, כי הם כנראה אספו הרבה יותר מידע על המשתמשים שלהם ממה שהם אמרו שהם אוספים, בעיקר במידע שקשור בטיפולי דיאליזה ובמחלות של כליות. והשבוע DeepMind נטמעה לתוך גוגל, למעשה אלפאבט, חברת ההחזקות שגוגל בתוכה, לקחה את DeepMind, שלווה אותה לתוך גוגל והפכה אותה לחלק בגוגל הלף. מצד אחד, זאת הבעת אמון עצומה. גוגל הלף היא מערכת בשלה, מחוברת להמון שירותים בעולם ו... אם היא תעשה שימוש באלגוריתמים של Machine Learning ושל AI, היכולת שלהם לתת שירותי בריאות טובים תהיה הרבה יותר טובה משהיא היום. מצד שני, זה גורם למשבר האמון להעמיק, כי כל העולם מאמין להם עוד פחות שהם שומרים טוב על המידע. שני מעבדים מעניינים הוכרזו השבוע, סמסונג הכריזה על מעבד נוירוני, שהשתלב בתוך טלפונים החדשים שלהם שנקראים Xynos 9, אם אני קורא את זה נכון, EXY, Xynos? דור, איך אומרים את זה?
אין מילים.
EXY, Exynos? Exynos, אוקיי. זה עושה רושם שבמקום גלקסים הולכים לגרום לנו להגיד Exynos, ובאקסינוס 9 הולך להיות מעבד נוירוני, NPU, Neural Processing Unit. הרעיון עצמו הוא לא מאוד חדש, זה לפני שנה בערך וואוי היו הראשונים שהוציאו מכשיר טלפון ובתוכו NPU ואפל מיד אחריהם. והשבוע גם אינטל הוציאה מעבד NPU על USB סטיק, זאת אומרת מחשב קטן שמופעל מה-USB ושעושה עיבודים של AI on chip. זה שונה מלשלוח את המידע לאיזה חוות שרתים רחוקה שתעשה את העיבודים, אלא ממש מריץ אלגוריתמים של רשתות נוירונים על הטלפון עצמו, או על הצ'יפ עצמו. מה זה אומר? שהמעבד ברמת הארכיטקטורה מממש רעיונות של רשתות נוירונים. לא רק התוכנה, אלא גם החומרה מתנהגת כמו רשת ומשמשת להפעלה יותר יעילה של כל מה שקשור באלגוריתמיקה של AI. אז למה צריך ארכיטקטורה מיוחדת, ומה זה בכלל רשתות נוירונים? אלגוריתמאית הבית שלנו, שני שלגי, מסביר. בפינת האינטליגנציה המלאכותית של שני שלגי, היום נדבר על רשתות נוירונים. היי שני.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
הזכרנו כמה פעמים בפינות הקודמות את המונח רשתות, ואחת מאיתנו איפה להעביר את המונחים רשת נוירונים ודיפ לרנינג, כל מיני דברים כאלה. את יכולה לעזור לי לעשות קצת סדר?
בלך.
אני יודע מה זה נוירונים אגב, תאי מוח שמחוברים אחד לשני בסינפסות, והקשרים ביניהם גורמים לאנשים וחיות לחשוב, או בגדול לבקר את הפעילויות שלהם.
נכון.
אז זהו, אפשר ללכת, ביי.
אוקיי.
שני שלגי, תודה רבה.
אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך עובד המוח האנושי, אבל זה עובד כל כך טוב, שכבר בשנות ה-60, החליטו שבואו ננסה את זה, לחכות את זה באמצעות מחשבים. זאת אומרת, בואו ניקח את הרעיון של נוירונים, של יחידות, בעצם כל נוירון הוא יחידה אחת עצמאית, שמשפיעה על היחידות אחריה. בואו ניקח את הרעיון הזה, ומסודרות כמובן בשכבות, וניקח את זה לתחום של בינה מלאכותית. זאת אומרת שהחליטו שלקחת מודל שמקבל אינפוטים, שכבת אינפוט, אחר כך כל מיני שכבות שמשפיעות אחת על השנייה, ומוציאות איזשהו אוטפוט, יכול לחכות את בעצם את הצורה של המוח האנושי עובד, ובהתחלה הדבר הזה נחל לכישלון מוחץ. זאת אומרת, המודל הזה לא הצליח לעבוד, והסיבה היא שאז בשנות ה-80, שהתחילו עם זה, לא היה מספיק כוח חישובי, לא הזינו במספיק דאטה, לא ידעו בדיוק איך ללמוד נכון, ועם הזמן ככה בהתחלה זנחו את הרעיון, אמרו, אוקיי, זה היה ניסיון וזה לא עבד, אבל דווקא בשנים האחרונות, החל מסוף שנות ה-90 ועד היום, יש בעצם התפוצצות מטורפת, חזרה של התחום הזה, גם עם פיתוח היכולת החישובית, וגם עם הביג דאטה, שכל הכמויות האינסופיות, של דאטה שיש בעולם, וגם פיתוח כמובן אלגוריתמים חדשים וחזקים, פיתוח ה-GPU וכל הדברים האלה ביחד, גרמו להתפוצצות מטורפת של התחום, זה חזר בגדול, היום עשו לזה ככה ריברנדינג, וקוראים לזה דיפ לרנינג, דיפ לרנינג זה פשוט רשתות נוירונים שיש להם כמה וכמה שכבות באמצע, שכבות שנקראות שכבות נסתרות, hidden layers, והמודלים האלה הם היום ממש יושבים מאחורי כל הלמידה הממוחשבת הכי מטורפת, הכי טובה והכי, הדברים הכי מגניבים שאנחנו רואים היום, זיהוי פרצופים, זיהוי אובייקטים, הבנת דיבור, כל מיני יצירת תמונות, כל ה...
איך זה נראה בחיים האמיתיים? איך יוצרים את הנוירונים האלה?
אז נוירון זה בעצם יחידה חישובית, זה משהו מאוד מאוד מתמטי. זה, נוירון זה פונקציה, זאת אומרת יש לה מקבלת אינפוט, היא מעבירה אותו באיזושהי פונקציה מתמטית, ומוציאה אוטפוט, זה הכל. מחברים כמה יחידות כאלה אחת לשנייה, ומה שבעצם לומדים זה בעצם איך, באיזה משקל, מה המשקולות של להכניס את הערך. זאת אומרת, אם יש לי תמונה, ואני מכניסה את הפיקסלים של התמונה, כל פיקסל הוא מספר, למשל, של ערך הצבע של התמונה, אני מכניסה אותו למערכת, והמערכת לומדת איזה ערך לתת לפיקסל הספציפי הזה. זאת אומרת, אם הפיקסל הזה הוא ישפיע הרבה או פחות, אני נותנת לו ערך גבוה, למשל, הפיקסל של הפינה השמאלית העליונה, תקבל ערך ממש נמוך, לעומת זאת הפיקסל האמצעי יקבל ערך ממש גבוה, סתם, אם אנחנו מזהים ספרות למשל, ובספרות אין פיקסל, אין ספרה שיש לה ערך בפיקסל העליון השמאלי של התמונה. אז עכשיו, כל הדברים האלה יכולתי לקודד לבד, רגע, לערך הזה ניתן לפיקסל הזה ניתן את הערך הזה, ולפיקסל הזה ניתן את הערך הזה, אבל זה לא עובד טוב, מערכות חוקים. אז כשנותנים את זה לרשת נוירונים, והיא לומדת לבד, זה נכון אגב לכל סוג של למידה ממוחשבת, הלמידה של הערכים לבד, עובדת יותר טוב מאשר מערכת חוקים, היא יכולה לעשות גנרליזציה יותר טובה.
מערכת חוקים זה כשאנחנו, אם אני הייתי כותב את כל האפשרויות, איך להתייחס לכל אחד מהפיקסלים בריבוע שמייצג ספרה או...
נכון, גם זה דרך אגב נחשב בינה מלאכותית. לבינה מלאכותית יש שני תחומים עיקריים, בינה מלאכותית קלאסית, שזה נקרא rule-based systems, שפעם נגיד אם אתה רצית לזהות פרצוף, היית רושם, צריך לזהות שני עיגולים שהם ברבע העליון של התמונה, ומתחת יש משהו שנראה כמו אף, שאתה צריך להסביר מה זה משהו שנראה כמו אף, ומתחת לזה במרחק סביר יש משהו שנראה כמו פה, שהוא מאונח.
מאוזן.
מאוזן, נכון. נסיכה, הכי במונח את הדבר, שיש משהו מתחת לאף שנראה כמו פה, והמרחקים ביניהם וכל זה.
ואז אני יצרתי את החוקים. בדיוק. יושב מתכנת או מי שבונה את האלגוריתם, ואומר, אם יש את שני העיגולים האלה במרחק סביר, בפרופורציות מסוימות, דובר כנראה בפנים.
בדיוק. וזה סטטיסטיקות וכל הדברים האלה, וזה נחשב בינה מלאכותית קלאסית, rule-based systems, ואז גילו שהמערכות האלה מאוד מאוד מוגבלות. זאת אומרת, הן יכולות להתמודד עם מצבים רגילים מצוין, אבל ברגע שיש מצב טיפה לא רגיל, טיפה שונה, אז היא נכשלת באופן גורף. ממש נכשלת.
כל לא... דבר שבעצם לא מופיע בחוקים.
בדיוק. אז החליטו, זאת אומרת, לא החליטו, אבל...
ומה זה הסוג השני?
לאט לאט עברו לתחום של למידה ממוחשבת. למידה ממוחשבת אומרת ככה, אנחנו ניתן למחשב המון המון דוגמאות, ולא נכתוב את החוקים. במקום לכתוב את החוקים, אנחנו ניתן למחשב ללמוד לבד את החוקים. ניתן למחשב המון המון דוגמאות, ונגיד לו מה האוטפוט המצופה, זה בתחום של למידה ממוחשבת supervised, נגיד לו מה האוטפוט הרצוי, והוא לבד ילמד, כאילו באמצעות כל מיני אלגוריתמים, את החוקים הרצויים. ומצאו שמערכות כאלה שלומדות על פי דוגמאות, כמו שילדים לומדים, מראים לילד, צריך לילד להראות חתול, מראים לו זה חתול, זה כלב, זה חתול, זה כלב. ההבדל הוא שילד מספיק להראות לו 4-5 פעמים זה חתול וזה כלב, לעומת זאת למחשב, אנחנו היום צריכים להראות בערך 10,000 דוגמאות, כדי שהוא יבדיל בין חתול לכלב.
מעניין. בעצם אנחנו נותנים למחשב את כל הדוגמאות, והוא יוצר לעצמו את מערכת החוקים?
בדיוק.
איך זה מתבטא ברשתות הנוירונים, אם אני מחזיר אותנו לתחילת השיחה?
אז לרשת נוירונים אנחנו מזינים את האינפוט, למשל, המקרה הכי פשוט זה תמונה, כי אז אנחנו פשוט יכולים להזין, לעשות...
בואי נזין 10,000 תמונות, חלקן חתולים, חלקן כלבים.
בדיוק, אוקיי. אז אנחנו מזינים את התמונות, ומה שאנחנו עושים זה כמובן מייצרים, כל התמונות יהיו בגודל זהה, ואנחנו מכניסים את כל הפיקסלים, נגיד יש לנו 300x300, אז נכניס 300 בריאו הפיקסלים לתמונה, לרשת, ונגיד לה בסוף שהיא תגיע לאיזשהו ערך, אנחנו נגיד לה, זה כלב, זה חתול. עכשיו, היא תגיע לאיזשהו ערך ביניים, למשל 0.8. אנחנו אומרים, 1 זה כלב, 0 זה חתול. 0.8 זה אומר שזה היה, כלב.
אני אומרת לנו, בהסתברות מסוימת, דובר בכלב.
בדיוק. עכשיו, אם זה תשובה לא נכונה, עכשיו, יש לנו 0.2 הפרש בין אם זה היה כלב או אם זה היה חתול, או 0.8 הפרש אם זה היה חתול. וזה נחשבת הטעות. אוקיי? ואת הטעות אנחנו מפעפעים אחורה ברשת, זה אלגוריתם שנקרא back propagation, ואלגוריתם שמפעפע את הטעות אחורה ומעדכן את המשקולות, כך שבסופו של דבר אנחנו נוכל בפעם הבאה שהמחשב יראה את אותה תמונה, לחזות יותר נכון אם זה היה כלב או חתול.
אז זאת אומרת שבשביל זה ב-10,000 תמונות האלה אני צריך קודם לדעת את התשובות הנכונות.
ברור. אז זה תחום של למידה שנקרא supervised learning, כמו שדיברנו בעבר על reinforcement learning, שאתה צריך לדעת מה זה התנהגות טובה והתנהגות לא טובה, פה אתה צריך לדעת, אתה צריך דאטה שהוא מתויג. וזאת אחת הבעיות הגדולות של התחום, אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל דאטה מתויג, לדעת מה זה כלב ומה זה חתול זה לא בעיה, אבל הרבה פעמים שאנחנו רוצים ללמד משהו, אין לנו דאטה מתויג של מהו כל דבר שאנחנו רוצים לדעת.
יש בגוגל אימג'ז, לא מעט.
יש בגוגל, זה באמת משהו שמשתמשים בו היום. גם השתמשו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, היה פעם תחרות, לא תחרות, כזה משחק כזה של גוגל, מקבל תמונה ואתה צריך לשייר אותה.
כן, זה חלק מהתחביב של גוגל להעסיק את הציבור ביצירת דאטה לאלגוריתמים שלהם.
בדיוק, ואתה משחק נגד מישהו, ובעצם ככה גוגל אוספת המון המון מידע של מה יש בתמונה בלי שהיא עצמה צריכה, כאילו...
כמו שלפני כמה שנים היה להם שירות להזמנת פיצה בטלפון. הם פתחו בכמה מקומות בארצות הברית מערכת ממוחשבת להזמנת פיצה בשיחת טלפון, ואספו את הדוגמאות קול, כי זה שיחה מאוד בוגדרת, נכון. שיש בה כמה מרכיבים מאוד צפויים, פלוס מינוס, ואפשר לאסוף מהם מבטאים.
נכון.
באופן כללי, גוגל מאוד טובה בזה. נכון. גם הקפצ'ה של גוגל.
בדיוק, גם הקפצ'ה. שימו לב שלפעמים הקפצ'ה שואלים אתכם, אתם רואים מספר בתמונה. איפה המספר בתמונה? ואז אתם נותנים את התשובה, וזה בעצם תיוג של תמונות שיש בהם מספר ותמונות שאין בהם מספר. ככה גוגל מתייג את מידע על ידי זה שהיא משתמשת בבני אדם, כי מי יכול לתייג את המידע? רק בני אדם יכולים לתייג את המידע. מחשב, הוא לא יכול גם לתייג וגם ללמוד. זאת אומרת, המחשב מקבל את המידע המתויג, וככה אחרי 10,000 דוגמאות שכל פעם מתקנים את הטעות, מתקנים את הטעות אלפי איטרציות והמון המון זמן, בסופו של דבר יוצאת רשת שיכולה להבדיל בין כלב לחתול, גם תמונות שהיא מעולם לא ראתה של כלבים וחתולים.
ואז כל פעם שהיא טועה, את רכיב הטעות היא יכולה לעשות לו backpropagation במעלה הרשת ולחפש את המשקלות שהשפיעו על ה...
לא לחפש את המשקלות, פשוט עושים backpropagation על נגיד 10,000 תמונות מעבירים אותם.
יש חולק על השימוש שלך במילה פשוט, אבל...
כן, מעבירים את כל התמונות ואז מעדכנים את המשקלות, מעבירים את כל התמונות, מעדכנים את המשקלות. כמובן שהיום יש, מעבירים לא את כל התמונות במכה, מעבירים חלקי, לא חלקי תמונות, מעבירים כל פעם את התמונות בבאצ'ים ומעדכנים אחורה והמון איטרציות והמון זמן, יש כל מיני אלגוריתמים של אופטימיזציה ופה זה תחום רחב מאוד של מה אנחנו עושים מאחורי הקלעים.
אבל בתמונה הגדולה, הייתה תקופה שנראה היה שאפשר יהיה לדמות בצורה הזאת מוח, וכרגע נראה שלא כל כך.
לא כל כך,
איפה המגבלה?
אז קודם כל, כל רשת כזאת, היא עושה רק דבר אחד היום. זאת אומרת, רשת שמזהה, שמבדילה בין חתול לכלב, או אפילו רשת...
אבל למה? למה שאני לא עושה אותה פשוט רשת ענקית? כמה נוירונים כבר יש במוח?
אז אתה צודק לגמרי, שבסופו של דבר זה מה שאנחנו שואפים אליו. זאת אומרת, שיהיה, כמו שדיברנו פעם, General AI, רשת אחת ענקית עצומה שתעשה הכל, בעצם היא תהיה מוח מלאכותי. היום אנחנו בקושי מצליחים לאמן רשת אחת, כאילו, זאת אומרת, לוקח כמה שבועות וחודשים לאמן רשת אחת שתהיה מומחית רק בדבר אחד, אז אנחנו עוד לא הגענו לרשת שאפילו תהיה מומחית בכמה וכמה דברים. יש רשת שלמשל מומחית יודעת גם לזהות איפה משהו נמצא בתמונה וגם מהו, זאת אומרת, גם לוקליזציה וגם מה, ורשת שיודעת לעשות captioning, זאת אומרת, מקבל תמונה, זה דרך אגב המחשב של נורמן, לקבל תמונה ולרשום מה היא רואה בתמונה, ממש משפט של מה ראו בתמונה, וזה כמה פעולות, אבל עדיין יותר מזה, זאת אומרת, גם לזהות תמונה, וגם את הצלילים, וגם את ה... וגם מה לעשות, כל מזה אין כרגע, וזה לא, וזה בעתיד הרחוק יותר.
מה מגביל אותנו?
אני חושבת, גם כוח חישובי, אלגוריתמים שבעיקר אני חושבת כוח חישובי וגם להבין איך, מה אנחנו בעצם רוצים לתכנת, מה אנחנו, איך אנחנו ממדלים דבר כזה, איך מלמדים.
אם היית צריכה לתת ניחוש מלומד, מתי נגיע לג'נרל AI או למשהו דומה לזה?
טוב, אז אני חייבת ככה, אני יותר... קצת יותר פסימית מהחברים בחברים, הלוואי, אילון מאסק וכל אלה שחושבים שהדבר הזה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים. אני דווקא חושבת שזה קצת יותר רחוק ממה שאנחנו חושבים, אבל אני אשמח, זאת אומרת, אני אשמח לטעות. הם חושבים בעשר שנים הקרובות כבר יהיה איזשהו משהו שדומה לג'נרל AI, אני חושבת שזה ייקח קצת יותר זמן, 20 שנה אולי, אבל אני מקווה אפילו, אני מקווה לטעות.
אל תדאגי, אנחנו לא מקליטים אותך ולא נעמיד את זה מולך. שני שלגי, מומחית ל-AI ואלגוריתמאית בממד החמישי. תודה רבה.
תודה לך.
אז מה פתאום הוא מכניס אותך שנייה 45 לסיום?
תשמע, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה כאילו, בונה, אתה מבקש מהשחקן הכי טוב של הקבוצה למסור לי את הכדור, ואתה מכניס את מלך שחקני הספסל לעשות את זה. למה לא להחליף, ושאני אמסור לשחקן הכי טוב, והוא יזרוק מצפה מגרש. אבל אז באותו רגע, אמרתי, אולי הוא החליט לגלות אותי. אולי זה עכשיו השנייה ו-45 מאיות שלי, לתת אותה, להוכיח שם לכל החבר'ה מהשכבה, ומלכת הכיתה, שאני סוגר את המשחק הזה. אז זהו, קיצר, השופט שורק, נגמר הטיימאוט, לחץ נוראי, טירוף, כאילו. השחקן הכי טוב של הקבוצה, מספר 6, שמו ארן, מוסר את הכדור לדור קומט. אני עם הכדור בידיים, השעון יורד כבר, זה שנייה ו-20 מאיות, וכאילו אני פאק את זה, הרגע שלי, אני זורק את הכדור.
נראה לי חזרנו להקלטה. שנמשיך? מה אתה אומר?
אוקיי, טוב, סבבה.
עד זכר דייקסטרה היה מדען ואיש מדעי המחשב, ואם אתם מתכנתים, הוא הבן אדם שהשפיע על החיים שלכם הכי הרבה, ושלא שמעתם עליו בחיים. דייקסטרה, הולנדי, כמו שרומז שמו הפרטי, עד זכר, אחראי לכמה מהמאפיינים של עולם התוכנה, שכל מי שעסק פעם או עוסק היום בתכנות, מכיר אותם. למשל, תכנות מובנה, והבן המפותח והמתוחכם יותר שלו, תכנות מונחה עצמים. מתכנתים צעירים שמקשיבים לנו, קוראים לזה פשוט תכנות, אבל זה מאותה סיבה שאוכל סיני בסין קוראים לו פשוט אוכל. לא מכירים משהו אחר. אבל כשהיינו קטנים וכתבנו בבייסיק ובאסמבלר ובשאר תואבות, השתמשנו לא מעט בהוראת GoTo, הידועה לשמצה, שגם היום היא מעבירה חלחלה בכל מי שניסה לקרוא ספגטי קוד. תוכניות כאלה שגם עם זכוכית מגדלת של שען חרש, אתה לא תצליח להבין מה הם עושות. דייקסטרה היה הראשון שהצביע על זה ש-GoTo זאת אולי פקודה יעילה בתוכנה, אבל היא מבטלת את האפשרות לקרוא ולתחזק את התוכנית אחרי שהיא נכתבה, והתובנה הזאת שלו עיצבה את איך שנראות שפות התכנות מאז, ובמידה רבה אפשרה אימוץ מהיר של יכולות תכנות ואת ההתקדמויות בתוכנה של בערך 40 שנה האחרונות. אבל לא על זה רציתי לדבר. נזכרתי השבוע בדייקסטרה בגלל משפט אחר שלו שאני מאוד אוהב. הוא אמר, השאלה אם מחשבים חושבים דומה לשאלה אם צוללות יודעות לשחות. מחשבים חושבים? מי בכלל רוצה שמחשבים יחשבו? אז תתפלו, בגדול, כולנו רוצים שהמחשבים שלנו יחשבו. במדע הבדיוני אנחנו רואים רובוטים מהגולם מפראג, דרך 3CPO, דרך Commander Data ועד להוסטים ב-Westworld, שהם אנשים לכל דבר, חוץ מזה שהם מכנים. יש להם אינטליגנציה מלאכותית ורגשות מלאכותיים, והם אמנם סינתטיים, אבל הם תבוניים. וההבחנה הזאת היא חשובה, כי יש משפחה שלמה של אלגוריתמים שאנחנו קוראים להם AI, מערכות שלומדות איך לעשות דברים מאוד מסובכים, לקבל החלטות ולזהות דפוסים, אבל בדומיין אחד ספציפי. למשל, מחשבים שמשחקים שחמט, או נוהגים במכונית, או קונים ומוכרים מניות. אפילו מבחן טיורינג, שנחשב לגולד סטנדרט של בינה מלאכותית, עוסק במאפיין תבוני אחד שרק בני אנוש מחזיקים בו. אם מחשב מסוגל לנהל שיחה, אומר מבחן טיורינג, זאת אומרת שהוא תבוני. שוב, זה תחום עיסוק אחד, שדרך אגב, לפני כמה שנים, תוכנה בשם יוג'ין כבר ניצחה בו. חלק גדול מהבוחנים שלה סיווגו אותה אחרי 5 דקות של שיחה, כבן אדם וספציפית כילד בן 13. ואומנם, כמעט כל היישומים שאנחנו מכירים לאינטליגנציה מלאכותית הם ספציפיים לתחום אחד. יש AI שמזהה פנים, ויש AI שמתרגם, ויש AI שנוהג, וכמובן יש AI שמחשב מסלול מחדש. במילים אחרות, האלגוריתמים עושים דברים שמבטאים תבונה או יכולת לקבל החלטות שעד לא מזמן היו נחשבות לשמורות לאנשים בלבד. אבל ההגדרה של מה מחשבים לא יכולים לעשות היא מאוד מאוד נזילה. למעשה אפשר אפילו להגדיר ככה מה זה בינה מלאכותית, וננסי פלודה, סופרת מדע בדיוני שהיא גם מדענית, אמרה שאנחנו קוראים בינה מלאכותית לכל מה שמחשבים לא יכולים לעשות עד שהם יכולים לעשות את זה. אז אנחנו רגילים למחשבים שמשחקים שח, אבל עד 97, כשדיפ בלו ניצח את קספרוב, זה היה פסגת ההישגים של הבינה המלאכותית. ואנחנו רגילים למחשבים שמדברים ושמבינים דיבור, אבל לפני 5 או 10 שנים, אם הייתי מתאר לכם את סירי, זה היה נשמע לכם כמו מדע בדיוני ובינה מלאכותית. ואנחנו רגילים גם לחשוב על מחשבים שנוהגים, וגם זה, ברגע שנפטר, כבר לא נשמע לנו כמו בינה מלאכותית, כי יש לנו אלגוריתמים ומכונות שיודעות לעשות את זה. אז כבר כמה חודשים שיש מכוניות ללא נהג בשלבים שונים של בחינה ברחבי העולם, וספציפית בארצות הברית, מעל 50 חברות קיבלו רישיונות להריץ פיילוטים וממש לתת למכוניות לשוטט בכבישים. השבוע התבשרנו על 2 פריצות דרך בעניין הזה. הראשון הוא שפורד פותחת במיאמי בשני שיתופי פעולה של שירותי משלוח עם מכוניות אוטונומיות. אחד מהם עם וולמארט ואחד עם דומינוז. ואולי אפילו יותר מעניין ויימו, שהייתה חלק מגוגל ועכשיו שייכת לאלפאבט, כבר כמה חודשים מפעילה שירות הסעות לעובדים שלהם ברכבים ללא נהג, והם הודיעו שבשבוע הבא, זאת אומרת, כבר בעבר, ביום שהפרק שלנו יוצא לאוויר, היא תתחיל להציע את השירות הזה כמוניות לציבור. כמו שאתה מזמין היום אובר, תוכל להזמין מכונית של ויימו והיא תגיע אליך בלי נהג. ה-CEO שלהם אמר שלערכתו עדיין ועוד לדי הרבה זמן, בתנאי כביש קשים או במזג אוויר קשה צריך יהיה נהג אנושי, אבל זאת פריצת דרך מאוד מאוד משמעותית, והופכת את כל העולם הזה של מחשבים שמקבלים החלטות של literally חיים ומוות, למאוד מאוד מוחשי. איך זה משנה את העולם שלנו, ואיך תתמודד המערכת הלא בהכרח מאוד מתוחכמת של משטרה ובתי משפט וסוכני ביטוח ושמאי תאונות, עם מכוניות שלא ישב עם אף אחד בזמן שקרה להם משהו, שאלנו את עורך דין רועי קידר בפינת הטכנולוגיה ומשפט. עורך דין רועי קידר עוסק הרבה במה שנקרא טכנולוגיות מפציעות. שלום רועי.
שלום ארנון.
לפני שנתחיל, מה זה טכנולוגיות מפציעות?
טכנולוגיות חדשות, סייבר, בינה מלאכותית, רכבים אוטונומיים, רחפנים, בלוקצ'יין.
אז אני מבין למה המתכנתים ומהנדסים מתעסקים בזה, אבל מה לעורך דין ולזה?
כמעט כל טכנולוגיה חדשה, המשפט מעורב בה, אם לא בהתחלה, אז בשלבים יותר מאוחרים. ויש צורך בהסדרה של הדברים האלה, הן מהזווית של הרגולטור, של מי שקובע מה יהיה החוק, וגם כמובן כאשר זה מגיע לבתי משפט, להסכמים מסחריים ולכלל דברים משפטיים.
אוקיי, אז מה הסיפור שהבאת לנו היום?
טוב, אז הסיפור הוא נחלת חיינו היום, ואם לא חיינו היום, אז בחמש שנים הקרובות אנחנו נראה את זה כולם, וזה רכבים אוטונומיים. כולנו שמענו על הדוגמאות, ובאמת הטכנולוגיה פה מתקדמת בצעדי ענק. הסיפור הוא סיפור שקרה לפני חצי שנה, בדיוק במרץ 2018, גברת בשם איליין הרצברג זכתה לכבוד אולי מפוקפק, אבל היא הייתה הנפגעת הראשונה, למעשה ההרוגה הראשונה בתאונת דרכים, והיא נפגעה על ידי רכב אוטונומי של חברת אובר. היא נהרגה בשעה שהלכה עם אופניים שהיו לידה, כאשר היא חזרה מקניות בכביש מהיר, כאשר היא ניסתה לחצות, והרכב פגע בה ומותה נקבע לאחר כ-20 דקות.
זה כמובן מהרבה סיבות. מהרבה בחינות סיפור עצוב, וזה מה שנקרא הוריד במקום את אובר והרבה מהטסטים של מכוניות אוטונומיות. אבל מבחינה משפטית, כשקורה דבר כזה, מי נחשב לאשם?
אז המילה אשמה היא באמת מילה ששזורה בתחום המשפט לכל אורך הדרך. ופה המציאות בתאונות דרכים, צריך להסביר את המציאות בתאונות דרכים לפני שאנחנו מגיעים לרכבים אוטונומיים. בתאונות דרכים בדרך כלל, כאשר הנושא מגיע לבית משפט, שואלים מי אשם בתאונת הדרכים. האם זה הנהג שנהג ברכב? האם זה הולך הרגל? אולי זה נושא תשתיתי? התשתית הייתה לקויה? ובית המשפט משתמש בשורה של כלים כדי להחליט מי היה אשם. ברכב אוטונומי המצב קצת יותר מסובך, ואולי אפשר להגיד הרבה יותר מסובך, מכיוון שבאותה מכונית של אובר שננהגה לא היה נהג. הייתה כמובן מפקחת, מהנדסת מטעם אובר, שהייתה אמורה לפקח על הרכב כאשר הוא נסע, אבל הרכב נסע באופן אוטונומי, אופן אוטונומי מוחלט. והשאלה שעלתה אחר כך בחקירה, והחקירה התבצעה על ידי הרשויות משרד התחבורה ורשויות אכיפת החוק בארצות הברית, במדינת אריזונה, האם הייתה אשמה של חברת אובר או של מישהו מאנשיה בתאונת הדרכים?
אז שנייה, הסיבה שהייתה שם נהגת ביטחון או מהנדסת של אובר, היא שעדיין אסור להוציא מכוניות לכביש בלי שמישהו משגיח עליהן.
נכון, זו תקופת פיילוט.
ובתחקיר אחרי התאונה לקח לאובר כמה שבועות, והם אמרו בסוף שהבחורה שהייתה אחראית על ההגה בדיוק ראתה סרט באולו. אז זה לא ברור מזה שהאחריות עליה? האם בסיטואציה הזאת היא לא כאילו הייתה אמורה להיות הנהגת?
אז בתחקיר לא ברור שהיא באמת ראתה סרט באולו או במשהו אחר, אבל אין ספק שאם היא לא שמרה על המכונית כמו שצריך, אז יש לה איזה סוג של אחריות. במקרה דווקא שם נקבע שהיא כן עשתה, היא פשוט הגיבה בצורה מאוחרת. לא רק היא, גם המכונית הגיבה בצורה מאוחרת באופן שלא אפשר לה לבלום במועד, וגברת הרצברג נהרגה. אבל יש פה שאלה יותר עמוקה מהתחום המשפט, וזה מראה על הבעייתיות שיש למשפט בטכנולוגיה חדשה כמו רכבים אוטונומיים. מכיוון שפה בסופו של יום, מי שתכנת או מי שקבע למכונית איך לנסוע, זה מהנדסים שישבו, או מתכנתים שישבו בחדר מסוים, וקבעו שורה של תכונות שהמכונית צריכה שיהיה להם כאשר היא נוסעת, ופה הם לא הצליחו לצפות את ההתנהגות הזאת. אולי גם לא יכלו היו לצפות את ההתנהגות הזאת. אולי בעצם יש יותר מדי סיטואציות בכבישים, מכפי שאנחנו יכולים לתכנת מחשב עם מערכת בינה מלאכותית משוכללת ככל שתהיה, כדי שהם יוכלו לשלוט. ויכול להיות שיש פה בעצם קריאת השכמה לנו, לרגולטור, למשפטנים, שבעצם המערכת הנוכחית, השיטה הקיימת של אשמה, לא מספיק טובה בעתיד שבו אנחנו נראה, אם לא את הכל, לפחות רוב המכוניות יהיו מכוניות אוטונומיות.
אז אחד הדברים שאפשר להבין מזה, זה שאולי כמו כשחלילה קורס בניין או נופל גשר, אתה חוזר לחברת ההנדסה ולמי שתכנן וחתם על המבנה, ואם נאלצים להפנות אצבע מאשימה, מפנים אותה אליהם. יכול להיות מצב שאחרי תאונת דרכים, יחפשו את המתכנתים שאחראים לאלגוריתם שקיבל החלטה לא נכונה. בעצם, אני כמתכנת צריך עכשיו ללכת לעשות ביטוח חבות מקצועית, כמו רופא?
זה מצב שאפשרי, בעולם שהמשפט עוד לא הגיע לדון במקרים כאלה. דרך כלל המקרה של אילן הרצברג נסגר בפשרה שלושה שבועות אחרי תאונת הדרכים סודית בין חברת אובר לבין המשפחה.
כן, אני מניח שאובר מוכנה ליפול על התחת בשביל שירדו ממנה כמה שיותר מהר ולהמשיך את החיים שלהם.
מאוד יכול להיות. אבל אני חושב שהנושא של הטיל אחריות על מתכנת, הוא לא העתיד הרצוי מבחינה משפטית. אני חושב שפה צריך לחשוב אולי בעולם אחר לגמרי. במקום לחפש את האשם, שזה לא יעיל כלכלית, זה לוקח זמן, זה עלויות משפטיות רבות, ויכול להיות שהפיצוי יינתן שנה או שנתיים או חמש שנים אחרי, אולי נעבור לשיטה שבה יש אחריות ברורה, וכבר מהיום הראשון יש פיצוי למי שנגרם לו נזק.
מה הכוונה?
תן לך דוגמה. אם התאונת דרכים, אפשר לבוא ולהגיד שיצרני ומפעילי הזייציים של רכבים אוטונומיים, ישימו כסף בתוך קרן ביטוחית מסוימת, שכאשר כל נפגע מרכב אוטונומי יקבל פיצוי מיד, ללא הוכחת אשם. ואז בעצם אני מייצר מצב שבו אדם יכול להיות מפוצה על נזק שנגרם לו באופן אוטומטי. אני לא צריך לדון כרגע באשם של המתכנת, או באשם של המהנדס, או באשם של החברה, או המפעיל או המתחזק, אלא להגיד...
קיימים מנגנונים כאלה בעולם המשפט?
בעולם המשפט.
בעצם אתה מייתר את הדיון בשאלה מה גרם או מי גרם לתאונה, ואומר, יש, מי מנהל את זה? המדינה, חברות הביטוח, מישהו מחזיק איזושהי קרן שתפקידה לפצות את כולם?
על פי רוב זה יצטרך להיות מנוהל על ידי רגולטור מסוים שיקבע שאלה מתנאים, אז בהחלט. אז יהיה פה חברות ביטוח ויהיה פה רגולטור ממשלתי או מדינתי שיקבע את התנאים. כן, קיימים מקרים כאלה שבהם יש אחריות מוחלטת, גם היום בתאונות דרכים, כאשר אין לך חברת ביטוח, אתה תפוצה, על ידי, לפי חוק הפיצויים לפני תאונות דרכים, על ידי קרן מיוחדת. אבל פה אני אומר ללכת, אני אומר לחשוב, ללכת עוד צעד אחד קדימה, ולא להיכנס לנושא אשם, בגלל שרכב אוטונומי, אשם לא משחק אצלו כמו פני בני אדם. הוא לא מרתיע אותו, כמו שאנחנו רוצים להרתיע נהגים סוררים בכבישים שלנו. ולכן ללכת למקום שבו אני רוצה לפצות מישהו, כאשר נגרם לו נזק בכל דרך. זה שינוי חשיבתי שמוכתב על ידי טכנולוגיה. שאלת אותי קודם, איפה טכנולוגיה, ולמה למשפט ולטכנולוגיה מפציעה? אז הנה דוגמה אחת, לאיפה טכנולוגיה מרחיקת לכת שתשנה את חיינו, יכולה גם לגרור לשינוי משפטי משמעותי.
זה דבר שהיה כמו לפני זה באיזשהו שדה?
לא בתחום של, לא שאני מכיר, בתחום של רכבים, כי שם באמת מחפשים את האשם. אבל בהחלט אפשר לחשוב על אחריות מוחלטת, ככה קוראים לזה במשפטים, שבו כל מקרה של נזק מפוצה, ההיגיון שלו הוא בא מתוך ההיגיון שאין לנו פה גורם נהג שאנחנו רוצים להרתיע אותו, אלא שיטה שלמה שמשנה לנו את ההתייחסות המשפטית.
עורך דין רועי קידר, תודה רבה.
בשמחה, תודה.
הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה של מובילאי. אהלן ארז.
אהלן, אהלן.
מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם בעצם המערכות של מובילאי?
הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש... 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם... נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות, בש... בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה, היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת, לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. הפרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022.
מגניב, לא רחוק. ממש מעבר לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאיי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאיי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, או למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאיי בכתובת careers.mobileye.com/positions.
הזמנה מיוחדת להאקתון בסוף החודש הזה. אתם ממציאים, יוצרים, מייקרים? בסוף החודש אנחנו מארגנים את האקתון אתגרים 2018, מרוץ פיתוח לאתגרי העולם המנותק מרשת. האקתון הוא מרתון של פיתוח. המטרה היא למצוא פתרונות לאתגרים אמיתיים שעולים מהשטח. יש לנו סדנה עם מדפסות לתמימד, מכונות חיתוך, מסורים, פטישים, מחשבים ומה לא. שאלנו כמה מהמומחים הכי גדולים מהן הבעיות שהם מכירים, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לפותרים. את האירוע יזמו חברת דולב, כן, זאת של מחלי ההשפעה הגדולים, ויחד איתה איגוד התעשייה הקיבוצית ועוד כ-15 חברות נוספות מתחומי המים, חקלאות, תוכנה, רכב ועוד 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 ועוד. אז אם אתם מאמינים שאפשר ושצריך לפתור את הבעיות שמולן ניצב העולם, ואם אתם טובים בעיצוב, בפתרון בעיות, הנדסה, תוכנה, בנייה, או סתם בכללי אתם טובים, אז אני אשמח שתצטרפו אליי להאקתון אתגרים 2018. לפרטים והרשמה, hackdolav.co.il hackdolav.co.il. האקתון ב-28 עד ה-30 בנובמבר, ומספר המקומות מוגבל.
אז קיצר, אני זורק את הכדור. באותו רגע שהוא משתחרר מהידיים שלי, ונשלח לכיוון הסל, כן, מחצי מגרש, אני קולט שהיה מדובר בדקה 45. אני רואה את העיניים של כולם על הכדור, כאילו, מצד אחד היה שם הרגשה של, בונה, מה הוא עושה? מצד שני היה את התקווה הקטנה, שאני הולך לנצח את המשחק הזה עכשיו עם הסל הזה. הכדור באוויר שועט, הזמן עוצר מלכת, ארנון. אני אומר לך, זה היה כאילו slow motion חולני. כל הקבוצה מסתכלת, המאמן הכי קוצץ ציפורניים, אולי רוצה להרביץ לי, אולי מתפלל שזה יצא. בצד השני, כל החבר'ה מהכיתה, הנפצות, המורה לטוש באחי, פתאום מלכת הכיתה, הכל קורה, הכדור נע, וזה לא זז, זה ממשיך, וזה חצי מגרש.
נראה לי שחזרנו מהפרסומת.
כן, אוקיי.
שנמשיך, דו?
נמשיך, כן.
אחרי כל כך הרבה דיבורים על בינה מלאכותית, על מכוניות, על בתי משפט, ועל איך בנויים האלגוריתמים שמקבלים החלטות. בסוף, כל מה שאנחנו רוצים זה מחשב שיכול גם לשלוט על המון דברים וגם לדבר איתנו, ויש לו אינטליגנציה כללית. בינתיים רואים את זה רק במדע בדיוני ופנטזיה. ובשביל לדבר על מדע בדיוני ופנטזיה, הזמנו את אורי אביב, שהוא מדע בדיוניסט רציני מהמובילים בארץ, ומנהל את פסטיבל אוטופיה, שקורה ממש עוד שבוע וחצי, ב-3 בדצמבר, בתל אביב.
שלום.
אהלן, אורי אביב מנהל את פסטיבל אוטופיה שקורה אוטוטו, מתי זה אורי?
3-8 בדצמבר, חג החנוכה, תל אביב, בסינמטק תל אביב ובמתחם ביפו עתיקה. אחרי זה אנחנו נצא לסיבוב ברחבי הארץ, אני מקווה לפגוש את מי שלא מגיע לתל אביב במקומות אוספים.
אנחנו נוסיף לינק לפסטיבל בתיאור התוכנית.
בשמחה, תודה רבה.
אני רוצה להציע לכל מי ממאזנינו שעוד לא מכיר את פסטיבל אוטופיה לבוא לבקר. לגיקים וחובבי מדע ומדע בדיוני, זה חוויה ש... אין עוד דברים כאלה בארץ, משהו ברמה בינלאומית. אורי, מי האורח המיוחד ביותר שמגיע השנה?
יש מספר, אבל בוא נדבר על אחד, קולין טרווארו, במאי קולנוע, את שמו אולי אתם לא מכירים, אבל את עולם היורה, סדרת הסרטים החדשה.
ג'ראזיק וולד, ההמשך של ג'ראזיק פארק.
אתם כן מכירים, והוא המוביל שלה, והוא זה שהחזיר חזרה לחיינו את הדינוזאורים. כמובן שאנחנו נעשה איתו שורה של מפגשים, גם על הסרט, גם על ההתייחסויות למדע שמאחורי הסרט, גם על המדע והטכנולוגיה שבעשיית הסרטים האלו עצמם.
מגניב, אותי בטוח תראה שם.
ויהיה מעניין מאוד.
דיברנו על זה שמתוך התמה הגדולה של רזיסטנס, שהיא הנושא המקשר הגדול של הפסטיבל, אנחנו מתמקדים היום בזווית הקטנה של AI, בינה מלאכותית.
נכון.
עכשיו אנחנו מכירים ודיברנו בפודקאסט לא פעם אחת על בינה מלאכותית בהקשרים שבהם המאזין, ואנחנו כמובן פוגשים אותה ביומיום. יש מכוניות שנוסעות בבקרה אוטונומית, אפשר לומר שיש להן בינה מלאכותית. נראה שכל דבר מסביבנו נשלט על ידי רשתות נוירונים ומנגנונים שמנסים לקבל החלטות בדרך שמחכה את החשיבה האנושית.
אז אתה יודע מה, בינה מלאכותית זה צמד מילים, כן? אני אגיד מילה, צמד מילים, מאוד מאוד מעניין, כי הוא אומר דברים שונים לאנשים שונים בקונטקסטים שונים. אגב, אם אני יכול לקחת את אותו הדבר, זה בהקשר מסוים למילה רובוט. אוקיי? רובוט, יש לו קונטקסט מסוים בעולם התרבותי, אנחנו רואים בסרטים, בסדרות, אנחנו נגיד, זה רובוט, זה רובוט, וההורים והאחיינים שלנו יגידו, זה רובוט וזה רובוט, אבל למהנדסים ולמדענים יש הגדרות הרבה יותר קשוחות ונוקשות למה זה רובוט ומה זה לא רובוט. בינה מלאכותית מאוד דומה לזה, ואף יותר קשה ומורכבת.
יותר קשה להגדרה.
נכון.
אני חושב שאם נחפור מספיק אחורה, קשה להגדיר מה זה בינה בכלל.
נכון.
אז איך מגדירים...
אז עוד מילה מלאכותית, כשאנחנו עושים פה איזושהי הפרדה, בין מלאכותי לכנראה טבעי.
אחת השאלות היא, אם אפשר להסתכל על דוגמאות למחשבים חכמים במרכאות, או אני עושה air quotes, או לאינטליגנציה מלאכותית ממקורות ספרותיים, ולנסות להבין משהו רלוונטי לחיים שלנו.
נכון, אז אחד הדברים, אמרנו רזיסטנס, בינה מלאכותית זה כמובן נושא שהוא לא רק משמעותי מאוד בעולם הטכנולוגיה, הוא הופך להיות משמעותי יותר ויותר ויותר בכל עולמות, בכל סביבתנו, וזה לא רק שיזמי טכנולוגיה נדרשים להבין, לדעת, לדבר על מדע בדיוני, על מדע בדיוני, גם על מדע בדיוני, על בינה מלאכותית, אלא נבחרי ציבור. חקים ושרים בממשלה.
זה כבר לא רק סט של כלים טכנולוגיים, אלא ממש משהו שמשנה את מאפייני החברה.
נכון, ופה נכנסת החשיבות והאתגרים שהמדע בדיוני נמצא בהם והציב. כי מדע בדיוני משפיע מאוד, ותרבות פופולרית בכלל, על התפיסה הציבורית, והסיפור המרכזי, לא תמיד, ואני דווקא רוצה לדבר על החריגים, אבל הסיפור המרכזי שהמדע בדיוני מציג, כשהוא מדבר על בינה מלאכותית, זה איזשהו סיפור לעומתי, של אנחנו נגד הם, של החברה נגד, של בני האדם נגד טכנולוגיה, של המוח האנושי נגד המחשב המלאכותי.
זה בתקשורת בעידן טראמפ.
זה הרבה לפני טראמפ.
הנהגים האוטומטיים ייקחו את העבודה של נהגי המשאיות.
הם באמת ייקחו את העבודה שלהם.
הם באמת ייקחו, והחשש הוא נכון, אבל קודם כל הוא לא ספציפי לבינה מלאכותית. גם באנגליה של המאה ה-18, לודיטים התמרדו נגד מכונות שמחליפות אותם כאורגים.
אני חושב שהבינה המלאכותית מאיימת על הרבה יותר על הרבה אנשים, בין השאר על אלה שחשבו שהעבודות שלהם אולי בטוחות כמו מתכנתים.
או כמו נהגי מסעיות, עד ממש
עד לא
מזמן.
לא מזמן. האיגוד, אם לא טועה, אחד מהחזקים, לא החזק ביותר בארצות הברית.
יש בכמה מהמדינות, במה שנקרא Rust Belt, יש שם כמה מדינות שהנהג מסעית זה המקצוע הנפוץ ביותר שם. זאת אומרת, אם הוא מתייתר ונשארות שם באמת משפחות רבות בלי עבודה, קודם כל זאת בעיה חברתית אמיתית, ושנית, בוודאי שיש לזה משמעות אלקטורלית, ולכן התרבות, הפוליטיקאים, התקשורת ידברו על זה.
אז באופן כללי, מה שאנחנו מעודדים באוטופיה, ומה שמעניין אותי, זה סיפורים הרבה יותר מורכבים ופחות דיסטופיים או אוטופיים לגבי, לגבי טכנולוגיה. ואם בכלל, אז כן, יותר חיובים. אני רוצה לראות איך אנחנו מטפלים במורכבות של טכנולוגיה, בטכנולוגיה ובשילוב שלה, במרקם החברתי האנושי, בצורה משכילה, בצורה חכמה, בצורה שמשאירה אותנו עם תקווה. והסיפורי אנחנו או הם, הם, כן, אנחנו או זה, הם סיפורים מאוד לא טובים. והמקור, המטאפורה שמתחילה את כל זה, אם לא הולכים אחורה אגב לגולם שלנו, זה פרנקנשטיין. זה כמובן סיפור מאוד מבדר, כל העמדה הלעומתית הזאת היא כמובן מאוד מבדרת ומאוד מגניבה, ובטח שכשמדובר על סרטים הוליוודיים עם המון אפקטים, היא מאוד כיפית. אבל כשאנחנו רוצים לדבר באופן משכיל וחכם ועל, על, על, על בינה מלאכותית, אנחנו צריכים להיזהר מהרעיונות האלה. ואחד הראשונים שאמר, בר כנגד זה, resisted that, זה אסימוב. הוא אמר, אוקיי, מספיק עם מרד הרובוטים, רובוטים יהיו כאן, יהיו לנו רובוטים. עכשיו בואו נראה איך אנחנו כן מייצרים חזון חברתי לחברה שהדבר, שהנוכחות הזו משתלבת בה. וכן, יהיו מזה בעיות ויהיו מזה מורכביות, אבל בואו נדבר על המורכביות האלה.
אתה מדבר על רובוטים במובן של יצורים דמויי אנוש שאנחנו מתקשרים איתם באיזושהי רמה.
חזרתי בחזרה, נתתי להם אנושיות, נתתי להם צורה וזה. בינה מלאכותית היא כמובן פי כמה וכמה הרבה יותר מורכבת ומאתגרת מבחינה, מכל בחינה, גם מבחינת אתה, של כתיבת הסיפור.
אם אתה רוצה לבחור את הפילוסוף הגדול של הטכנולוגיה מבחינתך, אני שם כמתחרה בצד שלי את דאגלס אדמס, שמציב הדוגמאות היפות ביותר שלו לבינה מלאכותית, זה פעם אחת הדלתות האינטליגנטיות שאין להם כוח להיפתח. הדלת שנאנחת ועצוב לה כשהיא רוצה להיפתח. וליד זה את את רובוט האבטחה, שהדרך לייצר אותו ערני זה לתת לו אישיות של פינצ'ר על ספידים, והוא כל הזמן שמח, ואם אני לא טועה, פורד פרפקט מקצר שני מעגלים, שני חיבורים בראש שלו, כדי שהוא תמיד יהיה שמח.
הלוואי על כולנו.
יש כדורים שיכולים לעזור לזה, דבר איתי אחרי ההקלטה.
ואתה יודע, בל נשכח את דיפ בלו, כן?
מי הוא דיפ בלו?
המחשב בספר הראשון, שנבנה על ידי החייזרים שהתחזו
על ידי האחברים.
לאחברים.
דיפ בלו, המחשב שנועד לחשב את התשובה לשאלה הגדולה.
את השאלה הגדולה, את השאלה הגדולה.
לא, לא, זה ארף.
נכון, נכון. קודם את התשובה, ואז השאלה, כמובן.
42. מה אתה מקבל כשאתה מכפיל 6 ב-9?
לא, זה לא how many roads must a man walk down before you can call him a man?
זאת התשובה שהאחברים ממציאים אחרי שהארץ נהרסת על ידי הווגונים לפני שהיא גמרה לחשב.
לא, אני, אתה יודע, לא ידעתי שאנחנו כאן, שמדובר ב...
שנעמיק עד לכאן.
בדיוק, בכזו העמקה.
אורי, אם אני רוצה לחפש את הדוגמה הספרותית הטובה ביותר לבינה מלאכותית...
לא, כן. לוגן.
אז דוגמה אחת, לא הטובה ביותר.
קודם כל, חולית, שזה לא הספר הראשון שהיית חושב עליו בהקשרי בינה מלאכותית, דווקא מציע פתרון מאוד מעניין, אולי נדבר מתישהו בפודקאסט אחר על הסינגולריות הטכנולוגית, שכמובן קשורה גם לסוגיות של בינה מלאכותית. בחולית אנחנו, מוצג לנו עולם שהוא מצד אחד עתידני והרפתקת חלל גורפת גלקסיה, מצד שני הוא פאודלי. ואחת הסיבות לך שהוא פאודלי, זה כי בני האדם החליטו באקט דתי להימנע מבינה מלאכותית. אחרי שכביכול קרתה ההתפרצות הטכנולוגית של הסינגולריות ומרד הרובוטים הגדול. זאת אומרת, אנחנו עשרות אלפי שנה בעתיד שלנו, וזה מה שקרה, ובני אדם ביקשו להימנע מכל זה.
הגענו לדיסטופיה, וכדי שזה לא יקרה שוב,
אנחנו... מנמנעים, ואז הם פיתחו כל מיני אמצעים, מי שקרא את הספר מכיר, בכל זאת לייצר בינה מלאכותית בתוך הבינה האנושית. אז אני אמליץ על סרט נוסף, הסרט המרגש והעשוי בצורה פנומנלית והמאוד רלוונטי בקונטקסט אחר לחלוטין, מכיוון אחר לחלוטין לבינה מלאכותית, וזה Her, H-E-R, קשה מאוד גם לבטא וגם לתרגם את זה לעברית.
זה הסרט שיצא פחות או יותר כשסירי ושאר העוזרות אישיות יצאו לעולם.
סביב הזמן הזה, נכון. סקארלט ג'והנסון, שהיא כבר כוכבת כל עולמות המדע הבדיוני באשר הם, פחות או יותר. Mm-hmm. היא שיחקה חייזר והיא שיחקה אדם משודרג. פה היא משחקת בינה מלאכותית, וכשאני אומר משחקת זה גם מילה קצת מטעה, היא לא הייתה מועמדת לאוסקר, על אף משחק פנומנלי, כי לא רואים אותה בסרט, היא שחקנית קול בלבד.
מדהים.
כי היא משחקת את הגרסה משודרגת, משודרגת, משודרגת של סירי, וחוקין פיניקס מתאהב בה.
מערכת היחסים הרגשית בין...
עצוב בצורה קיצונית, ואני ממליץ עליו בחום.
אורי אביב, תודה רבה.
תודה רבה.
עושים טכנולוגיה הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. את הפודקאסט שלנו מפיק, כדורסלן העבר דור קומט. דור, השארתי אותך עם המתח, עם הכדור באוויר. איך זה נגמר בסוף?
אירבול. לא נגע אפילו בטבעת. מאז לא קמתי יותר מהספסל.
עושים טכנולוגיה, הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. העורך הראשי, רן לוי. המנהל העסקי הוא דני תימור, מנהל את הקהילות שרה סילבצקי. מנהל המחירות שלנו הוא אביב שם טוב. קיבלנו השבוע לצוות את דניאל זיסמן, הרכש החדש. ברוכה הבאה ובהצלחה. את עושים טכנולוגיה, עורך ומפיק, דור קומט, ואני, ארנון זמיר, מדבר עד שדור לוקח לי את האוזניות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.
מאוד מזמין את מי ממאזינינו שעוד לא היה בפסטיבל אוטופיה לבוא לבקר חוויה...
שלא מהעולם הזה. סליחה.
אנחנו לטובתך פה, אל תהיה דביל, במידת האפשר.
אני אשתדל.